על כ"ה בכסלו. הראשונים העתיקים מפסיקתא מדרש שבכ"ה בכסלו נגמר בניין המשכן. רק הקדוש ברוך הוא המתין עם חנוכת המזבח, עם חנוכת המשכן, עד ראש חודש ניסן. וזה מכמה סיבות, הסיבה שזה החודש שנולד יצחק, ועוד כמה סיבות. אז יש מביאים שזה היה בכסלו, אבל יש הראשונים העתיקים מפסיקתא שזה היה בכ"ה בכסלו. זאת אומרת שכ"ה בכסלו עצמו הוא מועד, הוא זמן מסוים ש... צריך לקרוא בו דברים כאלה. חנוכת המזבח, חנוכת המשכן, ומה שקרה המועד הזה שלנו. המהר"ל בספר נר מצווה מגלה קצת את הסוד. מה עניינו של כ"ה בכסלו? מה יש במועד הזה, בזמן הזה? מה מיוחד בזמן הזה, כ"ה בכסלו? אז הוא אומר כך, הוא אומר, השנה הרי מתחלקת, כמו שידוע, השנה מתחלקת לארבעה רבעים. יש פעמיים יום שווה, זאת אומרת, פעם בדרך למטה ופעם בדרך למעלה. יום שווה, דהיינו, היום והלילה שווים בשעותיהם. זאת אומרת, אותו משך זמן מהשקיעה עד הזריחה, כמו מהזריחה עד השקיעה. זה נקרא יום שווה. אז יש פעמיים בשנה יום שווה. פעם בדרך לכיוון שהיום יותר על הלילה, ופעם בדרך בכיוון שהלילה מתגבר על היום. אז אלה הם שני הזמנים, ויש עוד שני זמנים. השיא של היום שהוא גובר על הלילה, והשיא של הלילה שהוא גובר על היום. אלה הם ארבעת הזמנים, ארבעת הרבעים של השנה. וכמובן שזה מחולק לשלושה חודשים, כמובן. אז אומר המהר"ל, בכ"ה באלול נברא העולם, ואז היה המאמר הראשון, יהי אור. זה היה היום הראשון של מעשה בראשית. כך קיימה לן, שבכ"ה באלול נברא העולם, אנחנו מתפללים בראש השנה הזה, היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. וכמו שכתוב בגמרא, כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך, אז הגמרא אומרת כמן כרבי אליעזר, וככה זה נשאר להלכה. על כל פנים, אנחנו נוקטים, ככה אנחנו נוקטים, בסדר העבודה, בסדר ה... כן. אז אנחנו נוקטים. כרבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם, בתשרי נברא העולם פירוש, האדם נברא באחד בתשרי ובכ"ה באלול נברא העולם. ואז היה המאמר יהי אור. אז הוא נאמר, ומאז זה הולך הרי לקראת חורף, והאור הלך ופחת. וכעבור שלושה חודשים, אז היה נקודת המעבר משיא הפחת של האור, שיא הירידה, שיא השפל. של האור, ואז זה מתחיל לעלות. והכיוון של העלייה זה עד ליום השווה בניסן, ואחר כך עד לשיא בתמוז מתי שזה. אבל כ"ה באלול, כ"ה בכסלו, סליחה. כ"ה כסלו. זהו היום שבו התחיל המעבר, בכ"ה באלול נברא העולם, ואז נאמר יהי אור, והאור הלך ופחת. והוא הלך ופחת, זאת אומרת, זה נברא בשלושת החודשים האחרונים של ההתמעטות של היום. דהיינו, ההתגברות של הלילה על חשבון היום. נמצא שכ"ה בכסלו הוא מועד באמת, והוא מועד מסוים, יש בו משהו מיוחד. מה שמייחד אותו זה שהוא היום שמעיקר, מתחילה, מבריאת העולם, הוא נועד להיות היום שמתחיל את החזרה. זאת אומרת, משיא השפל של, מההתמעטות, שיא ההתמעטות של היום, וכאן זה מתחיל, כאן זה מתחיל לעלות, כאן היום מתחיל לעלות, דיינו, האור מתחיל להתגבר. כך מגלה המערב. שוב, ננסה קצת להבין, קצת יותר, בהרחבה, כמה שאפשר. רבותינו מעתיקים מ... זה מובע בהרבה ספרים, זה גם אפילו ביסוד ושורש העבודה. הוא מעתיק את, את מה שנאמר בחזל, בספר תיקוני הזוהר, בתיקון קלייסה, בתיקון י' ג'. אז המילים שכתוב שם הן סתומות, אבל כך בערך כתוב שם. שם הנושא שם שהולכים ומדברים עליו זה על עשר מיני זמר, עשר מיני שיר. אז יש כל מיני שירים, בניצוח, בניגון, בהילול, גם בהוד, בהודעה. שם הוא הולך ומדבר, והמשפטים הם בערך כך. עד, זאת אומרת, כל הכ"ד ימים הראשונים, כ"ד ימים הראשונים, אז הכינו, זאת אומרת, אז הייתה המלחמה, ואז היה, אז הייתה מסירות הנפש, ואז היה... אז קרה מה שקרה, ומכוח זה נעשה הנס בחפי. וכמו שמביאים כל הפוסקים, זה כתוב בחזל, חנוכה, חנו כפי, חנו בכפי, דהיינו, בכפי זה היה הזמן של המנוחה. אז יש כאן אותם כ"ד ימים שקודם לכן, הם נידונים בפני עצמם, והכפי נידון בפני עצמו. כך הוא אומר, כך כתוב שם. והמכוון, ככה הוא אומר. כך כתוב שם בתיקוני הזוהר. המכוון, יש 24 תיבות בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ו-25 תיבות, 25 תיבות יש בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ככה הוא אומר, זה בסוד כ"ד, וחנו בכ"ה, ששם זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כך הוא אומר. זאת אומרת, המלחמה כאילו הייתה בכ"ד, המלחמה הייתה כל הכ"ד של לפני הכ"ה, אז הייתה המלחמה ומסירות הנפש, וכל מה שעשו, מה שצריכים היו לעשות, כל מה שעשו, כל מה שצריכים היו לעשות. כדי שיגיעו בסוף למה שנקרא חנו בכ"ה, ואותו חנו בכ"ה, אז הוא מכוון כנגד הפסוק הראשון בקריאת שמע. כל ההכנה כולה מכוונת כנגד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וההשגה, המקום שהם הגיעו אליו, דהיינו חנו בכ"ה, אז הם הגיעו לפסוק הראשון, לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כך כתוב שם. זה כמובן דברים סתומים לגמרי. ננסה קצת, אם אפשר להרחיב את הדברים. ננסה קצת. בסדר עולם, בפרק למד, כתוב שם מבואר על שנת מלכותו של אלכסנדר. אלכסנדר, מלך יוון. מלך יוון זה אותו אחד שהשליט את יוון על העולם. אותו אחד שבגללו, כן, יוון נעשתה, הוא היה מלך בכיפה, ויוון נעשתה שליטה על כל העולם, כידוע. זה היה אלכסנדר, שהלך וכבש את כל העולם כולו. חזל הרי בעצמה, כמו שכתוב, זה מפורש הרי בגמרות, במדרשים, בדברי חזל, הדברים מפורשים. אותה שנה שמלך אלכסנדר, אז הוא גם כבש את ארץ ישראל, כבש את ירושלים, וכמו ש... מובא כמה וכמה דברים בגמרה על זה. בהמשך הדברים כתוב שם, שבגולה, כך כתוב, בגולה. דהיינו, כשכלל ישראל נמצא, בתפוצות של כלל ישראל, אז מונים לשטרות, כך כתוב, מונים לשטרות, מונים, יש מניין מיוחד, מניין, שנקרא מניין שטרות. והמניין הזה זה מניין מוזר מאוד, אף אחד לא... לא ברור מה, לשם מה. יש מניין שטרות, הרמב"ם משתמש במניין שטרות. הרמב"ם מתי שהוא מביא תאריך, אז הוא מביא שזה כך וכך לבריאת העולם, וכך וכך לשטרות. סליחה, ועד ממש, עד הדור האחרון, אז השתמשו בזה כל גדולי רבותינו. הרדווז בתשובות, אז הוא עוד כותב את התאריך למניין שטרות. והלאה והלאה מאוחר יותר, אצל כמה מהעדות בכלל ישראל, אז משתמשים בזה עד עצם היום הזה. עדיין מונים לשטרות. זה, אם רוצים, זה 2,409 לשטרות, אם רוצים דווקא לדעת, כן? אין מי שיודע את זה. המניין הזה זה מניין לתחילת ממשלת אלכסנדר. כך מונים לתחילת ממשלת אלכסנדר. מונים לשטרות. אז כתוב על זה שם בביאור הגר"א בסדר עולם. אלכסנדר ביקש, כך כתוב, אלכסנדר רצה להעמיד צלם באחיו. וביקשו ממנו, והוא נתפייס לא להעמיד את הצלם באחיו, בתנאי. זאת אומרת, על ידי הדבר הזה, על ידי שכלל ישראל יתחיל למנות לשנות מלכותו, אז הוא יתפייס ולא העמיד צלם בהיכל. כך אומר הגר"א. כך כתוב שם. כנראה שכתוב ככה במדרש. בכל אופן, כך כתוב בגר"א. אלכסנדר ביקש להעמיד צלם בהיכל ונתפייס בגלל זה שמונים לשנת מלכותו. בשנה שהוא מלך. אותה שנה שהוא מלך. אז מהשנה הזאת התחיל מניין חדש בכלל ישראל, וזה נקרא מניין שטרות. מונים לשטרות לשנת לשנה אחת למלכות אלכסנדר. שם התחיל מניין חדש. אז כמובן, לא מדובר פה בתינוקות, לא מדובר פה ב... גם זה שהוא רצה להעמיד צלם באחד. והוא התפייס על ידי זה שיתחילו למנות לשנת מלכותו. זה מאוד לא מובן, כמובן. זה, אלכסנדר הוא לא אדם שהתפייס בסוכריה או במשהו, זה ברור הרי, זה הרי מובן מאליו, שהפיוס כאן היה צריך להיות מעין מה שהוא ביקש. אז שוב, אנחנו צריכים לנסות לעמוד על שורשי הדברים, עד כמה שאנחנו יכולים. שתי תומאות עיקריות הורידה יוון לעולם. הדבר האחד, הראשון, היותר ידוע, זה היותר ידוע, יותר מפורסם, המהר"ל מעריך בזה בכל הספר נר מצווה. עיקר עניינה של יוון, עיקר הטומאה שהיא הביאה לעולם, זה כלשון הרמב״ם בפרשת אחרי מות. כן, היווני ותלמידיו הרשעים, כמו שלשון הרמב״ם המפורסם, היווני ותלמידיו הרשעים שכפרו בכל מה שלא ראו בעיניהם, הגיס ליבו לחשוב שכל מה שאיננו רואה בעיניו, הוא לא מבין את זה לבד, איננו אמת. זאת הייתה התומעה העיקרית המפורסמת יותר של יוון. דהיינו, ברגע שהאדם מחליט שדעתו שלו היא הקובעת והיא המכרעת, והיא האחת והיחידה שהיא הקנה המידה לאמת, למציאות, ליש, לקיום, מה כן, מה לא, מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי, מה טוב, מה רע, כשהאדם מחליט שדעתו שלו היא הקנה מידה היחיד, זהו האופן היחיד לבדוק דבר, האופן היחיד לתפוס דבר, וכך נראה, על פני השטח הרי נראה, השכל הרי צריך לחייב את זה מצד עצמו, בפשטות, בהנחה ראשונה. אין לי הרי אלא את שכלי שלי. אין לו לאדם, אלא את דעתו שלו. אז ממילא, דעתו שלו היא זאת שצריכה להיות קובעת ומכריעה בכל נושא ובכל דבר. מה שהדעת מחייבת הוא הדבר הקיים. ומה שהדעת שוללת, או מה שהדעת לא מחייבת לפחות, אז הדבר מסופק. כלומר, המציאות כולה נקבעת על פי דעתנו שלנו, על פי דעתו של אדם. ואותו אדם הוא זה שמחליט מה אמת, מה מציאות, מה הכל, הכל באשר לכל, הוא קובע, הכל. הכל נקבע על פי. כמובן רחמנא ניצלן מהי דעתה. אבל התומעה הזאת, זאת תומעה שהיא לא מאפשרת בכלל, היא לא מאפשרת קבלת שום דבר, לקבל תורה. אין שום אפשרות בעולם, זה מנוע, זה דבר שהוא, זה כמעט דבר שסותר את עצמו. בדעת כזאת, לקבל תורה זה דבר בלתי אפשרי. כי, זאת אומרת, אי אפשר לקבל דעת גבוהה יותר, דעת מיותר למעלה, דעת עליונה יותר. אין אפשרות. אם הדעת הזאת נתפסת אצלי, אז זאת דעת אמת, משום שאני החלטתי כך. ואם אני לא תופס את זה, או אני לא מבין את זה, או שזה לא נראה לי, או הדבר לא מוכרח בדעתי שלי, אז הדבר מנוע, הדבר נשלל חליל. אז אין שום אפשרות לקבל דעת יותר גבוהה. דהיינו, התומעה הזאת זאת תומעה שהיא שמה, לא מאפשרת את עצם העניין של קבלת התורה. קבלת תורה זה דבר בלתי אפשרי בצורה, בדעת כזאת. דעת כזאת זה לא מתאפשר, הדבר הוא בלתי אפשרי. העומק המיוחד שהדעת צריכה להגיע אליו זה אנחנו שעמדו רגלינו על הר סיני, אנחנו מקבלי התורה. הדעת שלנו מביאה אותנו להפך, מתוך עומק הדעת. אז הדעת רואה את המגבלות של עצמה ורואה בהכרח שהיא תלויה בדעת גבוהה יותר. התפיסה שעד כמה שכשאני לעצמי, מה אני? הדעת, עומק הדעת בעצמו מחייב, בהכרח, לקבל מדעת גבוהה יותר. להפך, לא ייתכן להישאר בדעת בלי זה. זה בלתי אפשרי. כשאדם מגיע לדעת כזאת, שהדעת מגיעה עד לגבול, עד לגבול, שהוא תופס שזה בלתי אפשרי, הדברים הם, הם בשום פנים ואופן, לא מתבארים מתוך עצמם. זה בלתי אפשרי. על כורחי שיש כאן דעת יותר גבוהה, דעת עליונה יותר, וזאת הדעת שדעתי שלי, אז היא רק, היא קיימת, היא שווה משהו, רק עד כמה שהיא מקבלת מהדעת הזאת. כשאני כך מבין, אז כך מקבלים תורה. זאת הייתה דעתו של אברהם אבינו, שהגיע עד לגבול של אי אפשר לבירה ולא מנהיג. והכוונה אי אפשר לבירה ולא מנהיג זה הכוונה. פירוש של אי אפשר זה הכוונה, הדבר לא נתפס בשום פנים ואופן. הדעת לא סובלת את זה. זה לא ייתכן. אין הדעת סובלת שלא תהיה כאן דעת יותר גבוהה. כשאברהם אבינו הגיע עד לגבול הזה, אז הציץ עליו בעל הבירה. אז הוא באמת הגיע לדעת גבוהה יותר, והדעת הזאת, כמו שמפורש, כבר הזכרנו פה כמה פעמים. זה מפורש בראשונים, במפרשים של ספר יצירה. הציץ עליו בעל הבירה, זה הכוונה שכאן נתגלתה נבואה. העניין הזה שנקרא נבואה, פה הוא התחדש. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו אני הוא בעל הבירה. על כל פנים, אותה תומעה, התומעה הזאת שנקראת יוון, אז קודם לכל, בראש וראשונה, התומעה הזאת מחייבת תפיסת דעת שונה, תפיסת דעת שככל, עד המקום שאני יכול להגיע, עד שם זה קיים. מעבר אליי, זאת אומרת, מעבר לתפיסה שלי, לא קיים שום דבר. רק, זאת אומרת, רק מה שהאדם תופס, ורק המקום שהאדם מגיע אליו, בדעתו שלו, רק עד שם, עד שם וזהו. Too low midi. רק עד שם, אז המציאות מסתרת, המציאות מתפרסת, עד לשם זה מגיע. משם ואילך לא קיים שום דבר, משום שזה לא נוגע לי, אני, זאת אומרת, האדם. כיוון שזה לא בר תפיסה על ידי, אז זה לא שייך, זה לא שייך אליי, זאת אומרת, זאת לא מציאות בשבילי. אז כך בצורה כזאת, הדבר הזה יוצא החוצה והאדם נשאר כאן לבדו, בלי שום. כשאלכסנדר רצה להעמיד צלם בהיכל, המכוון היה המכוון באותה העמדת צלם בהיכל, מה שהוא רצה לעשות. אז זה גם קצת מתבאר מתוך, המהר"ל לא מזכיר את ה... את הדבר הזה, אבל בכל אופן, באופן כללי הוא מדבר, כשנכנסו יוונים להיכל, אז הוא אומר שיוון במספרו אחד יותר מהיכל. ויוון יוון בעצם עניינה רוצה להתגבר, המלכות הזאת, המלכות הזאת, התרבות הזאת, רוצה להתגבר על האחד. להתגבר, לעלות מעבר להיכל. כשהוא רצה להעמיד צלם בהיכל, העניין הוא, מה שהוא התכוון, ההיכל זה המקום, להבין. ההיכל זה המקום, ששם, כמו שיעקב אבינו אמר, וזה שער השמיים, כאן זה המקום שמתחברים, תא ואח ולך, דוכתא דנשקו שמיה וערא אהדדה. זה המקום שבו נושקים שמיים לארץ. זה המקום שבו מתחברים השמיים והארץ זה לזה. שם נמצא הסולם שהוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה שער השמיים. כאן זה המקום שמחבר את העליונים ואת כל מה שנמצא פה, אצלנו, למטה. אז כשהוא רצה להעמיד צלם בהיכל, פירוש הדבר שהוא רצה לשים בהיכל את צורתו שלו, זה נקרא צלם. צלם זה נקרא דבר עם צורה, מעוצב בצורה מסוימת, זה נקרא צלם. זה פירוש המילה צלם. דבר מעוצב בצורה מסוימת. כשהוא רצה להעמיד צלם בהיכל, פירוש הדבר שגם על ההיכל הוא רצה להלביש את הצורה שלו. דהיינו, הדברים מציאותם היא עד כמה שדעתו של אדם קולטת אותם, והיא זאת שנותנת להם צורה. ואין שום מערכת מעבר לזה. זה נקרא להעמיד צלם בהיכל. בפסוק כתוב, דרך אגב, אגב, בפסוק כתוב בסחריה, זה אולי תנך? בפסוק בסחריה, כתוב, כי דרכתי לי יהודה קשת, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. מי שעומד כנגד יוון, עומד ציון. ציון כנגד יוון. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. תודה. כי דרכתי ליהודה קשת, מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. כך כתוב. זאת אומרת, כתוב כאן שמי שעומד כנגד יוון זה ציון. זאת אומרת, המחלוקת היא בין מה שנקרא ציון לבין יוון. ציון עומד כנגד יוון. כבר אמרו רבותינו, מקד של קודמים, הקדמונים, מלך יוון בגימטריה ציון. זה פשוט, זה קל מאוד לחשב, כן, מלך זה צדי ויוון זה יוון. בכל אופן, מלך יוון עומד כנגד ציון. הם עומדים זה לעומת זה, ציון ויוון עומדים זה לעומת זה. כשאלכסנדר ביקש להעמיד צלם בהיכל, אז כאן מלך יוון ביקש לעקור את ציון. הנקודה הזאת שנקראת ציון, היא תמיד, תמיד, בכל מקום, אותה נקודה שנקראת ציון. בדרך כלל בחזל זה נקרא, זה בדרך כלל, אותה נקודה שנקראת ציון היא נקודת החיבור, אותה נקודה שבה מתחברים העליונים אלינו, אז הנקודה הזאת נקראת ציון. זהו החלק ציון שבבית המקדש. לכן ציון תמיד, כמו שידוע בדברי רבותינו, ציון בגימטריה יוסף, שהוא היה זה שדרכו מתחברים העליונים והתחתונים זה לזה. זאת מידתו. יוון עומדת כנגד הנקודה הזאת שנקראת ציון, ואת זה עושה מלך יוון, לעקור את ציון. דהיינו להעמיד צלם באחד. הנקודה הזאת שנקראת ציון, עניינה בעצם. כמו שאנחנו אומרים, ציון המצוינת, או תמיד, ציון זה תמיד מקום שכשמסתכלים על דבר מסוים, אז הוא מלמד על דבר אחר. הוא מקשר אותנו למשהו יותר גבוה ממנו. זה נקרא ציון. כשמציינים משהו, אז הציון הזה עניינו ללמד משהו, להראות משהו. על ידי הדבר הזה, אז אני מראה דבר אחר, דבר פנימי יותר, דבר גבוה יותר. זאת הנקודה שנקראת ציון. באופן הפשוט ביותר. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. אלו הם ה... כאן נמצאת המחלוקת. על בהגדה של פסח על בני ישראל במצרים, והיא שם ישראל לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוינים שם זה הכוונה שהם לא ניתקו את החיבור שלהם עם השורשים. זה נקרא שהיו ישראל מצוינים שם. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, וזה מה שהוא רצה לעשות, אותו רשע. הוא רצה להעמיד צלם בהיכל. צלם בהיכל זה הכוונה. הצורה שלו חלה גם על הנקודה הזאת שנקראת ציון. אין יותר מהצורה שאנחנו מטבעים. רק המטבע שלנו היא המטבע שהיא עוברת בכל העולם כולו. רק הצורה שאנחנו נותנים לדברים היא צורתם האמיתית, חלילה. כמו שאמרנו כבר, רחמנא ליצלן מהידעת. זאת התומעה של יוון. התומעה של יוון, הראשונה. אבל יש עומק נוסף, יש עוד תומעה נוספת. תומעה נוספת ליוון. וזה... כל המערכת כולה, כל חוכמת יוון כולה, כל חוכמת יוון, הרמב"ם מעריך בזה הרבה מאוד בחלק השני של המורה. הרבה מאוד, מתעסק בזה הרבה, ומשתדל מאוד לעקור את הדעה הזאת מהשורף. אבל כל חוכמת יוון כולה מכוונת, רחמנא ליצלן, שוב, מהי דעתה. כל חוכמת יוון כולה מכוונת לסתור, להניח שהמציאות כולה שאנחנו חיים בתוכה, זאת אומרת שהעולם הזה שאנחנו חיים בתוכו, אז הוא קדמון. הוא לא נברא מעולם, הוא לא יצא מעין, הוא תמיד היה. דהיינו, כל דעתם כולה, כל חוכמתם כולה וכל תרבותם כולה, מכוונת אל המסקנה הזאת. זאת הכירה מהשורש של כל התורה כולה, כמובן, משום שזה סותר, רחמנא ליצלן בראשית ברא אלוקים. הרמב״ם כמו שהוא מעתיק את הדברים. לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. כך אומר אותו יווני ותלמידיו הרשעים. זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן להניח שתהיה נקודת התחלה לזמן. הדעת, דעת אנושית, כן, הדעת שלנו, דעת של בני אדם, לא יכולה בשום פנים ואופן להניח נקודת התחלה לזמן. משום שזמן, עצם המציאות של זמן, עצם עניינו של זמן זה המשך. רגע ראשון של זמן, לדעתם התמאה שלהם, זה דבר שסותר את עצמו. ולדידן, אז פירוש המילה בראשית, זאת בריאת הזמן. כך אומרים הראשונים, כך כתוב ב... כך כתוב בכמה מרבותינו הראשונים. כמה? כולל גם בגרא וגם בספורנו. בראשית זה בריאת הזמן. זאת אומרת, כל להפך, לדידן, אז הזמן, כל מציאותו, כל מציאותו, היא בזה שהוא הולך בראשית לאחרית. זה עצם מציאות הזמן, הוא לא המשך. הוא מראשית לאחרית. הוא מוביל, מראשית אל אחרית. הוא מוביל ממחשבה תחילה אל סוף מעשה. זה כל עניינו, אין לו מציאות אחרת. כל מציאותו היא לא מציאות של המשך, מציאות של המשך. חלילה, חלילה. כל מציאותו היא להעביר מנקודת התחלה מסוימת אל נקודת גמר. נקודת התחלה שהיא בראשית אל נקודת גמר שהיא מה שנקרא המגיד מראשית אחרית. עצם מציאות הזמן, עצם ה... עצם עניינו, החפצה של זמן, אם נשתמש בשפה של הישיבות, החפצה של זמן, זה משהו אחר. זה לא המשך. זה לא המשך, זה לא סתם. המשך. המשך זה הכוונה משום מקום אל שום מקום. זה המשך. הזמן שלנו הוא לא המשך. זה לא סתם, הולך. זה הולך מאיזה מקום. אל איזה מקום, ומאין באת ולאן אתה הולך. אז להפך, עצם עניינו של הזמן מחייב ראשית, ומראשית מתחייב ללכת אל אחרית. אבל דעתם התמאה, שזה בלתי, לדעתם שלהם זה בלתי אפשרי דבר כזה. אין תפיסה לדעת הפשוטה לזמן שהוא לא המשך. וזה נכון, הדעת שלנו לא תופסת. הדעת הקטנה שלנו תופסת רק רגע, אי אפשר לתפוס רגע שלפניו לא היה רגע. אין דבר כזה. הרגע הזה הוא המשך לרגע הקודם וקודם לרגע הבא. זה עצם עניינו. אחרת הוא לא זמן. אם הוא לא ממשיך שום דבר, אז הוא לא זמן. זה לפי הדעת הפשוטה, הדעת הקטנה שאנחנו נמצאים בה היום. כל מי ששם את כל המערכת כולה בתוך הדעת הקטנה הזאת, נשאר בה. נשאר בה, הוא לא יוצא ממנה לעולם. הרמב״ם תורח להביא משל, פרק שלם, להביא משל, שאי אפשר להקיש. והזכרנו את זה פה כמה פעמים. אי אפשר להקיש מהמצב ההוויה של מציאות למצב ההתהוות. מי שיבוא וירצה, מי שיראה אדם, הרבה מעריך בסיפור על אדם שהיה גדל ונולד, נולד וגדל על אי בודד ולא ראה בני אדם, לא ראה חברת בני אדם מימה. זאת אומרת, ראה רק, הוא מעולם לא ראה איך, זאת אומרת, הוא לא ידע איך בני אדם נולדים, אבל הוא היה חכם מחוכם, וידע הכל. אחר כך באו וסיפרו לו איך בן אדם נולד. אז הוא לעג לאותו אדם. הוא אמר שזה לא ייתכן. זה בלתי אפשרי. פשוט לא ייתכן, זה דבר שהוא. זה דבר שסותר את עצמו. אין כאן אף, זאת אומרת, לא מתמלא פה אף תנאי מתנאי הקיום שאדם צריך. כך נראה בן אדם, כך נראית דעת שמקישה ממה שהיא רואה, על על התהוות הדברים, על שורשי הדברים. והיא רוצה להלביש את מה שהיא רואה גם על שורשי הדברים. זה כתוב שם ברמב״ם, כך נראה אותו חכם, כך נראה, כך כשבא מישהו ואומר לו איך באמת נולדים בני אדם, אז הוא לא עג לו, הוא אומר לו, מוכיח לו באותות ומופתים, והוא חכם יותר גדול ממנו, מוכיח לו באותות ומופתים שזה לא ייתכן, זה, לא, זה בלתי אפשרי, תבין, זה בלתי אפשרי. אבל הוא חכם קטן, אבל הוא יודע את האמת, הוא יודע את האמת, הוא יודע שככה זה. זאת התומעה של, כאן נמצאת התומעה של יוון בפן השני שלה, זאת אומרת, בפנים הנוספות. המסקנה מהדבר הזה, בשבילנו, אנחנו מקבלי התורה, אז בשבילנו, עבורנו, המציאות היא מציאותו יתברך. וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פירושו שאין מציאות אחרת מלבדו, אין עוד מציאות מלבדו. קדמות רחמנא ליצלן, רעיון על קדמות סותר אחד, קדמות החומר, קדמות העולם, קדמות סדר הזמן שנמצא פה בעולם הזה, זה סותר אחד. אותו רשע אותו רשע שרצה להעמיד צלם באחר, אז הוא התפייס שימנו את סדר הזמן בעולם לשנות מלכותו. פעם הרי לא מדובר פה בתינוקות, הוא התפייס משום שהוא הבין שגם בזה הוא מעמיד צלם בעיך, זה אופן אחר, זו צורה אחרת שהוא צלם בעיך. בזמן שכלל ישראל מונים את השנים לשנת למלכות אלכסנדר, לזמן שמלך יוון, מלך יוון מלך בעולם, מלך יוון שהוא, אותו אלכסנדר, שהוא מלך יוון והביא את יוון, השליט, כיסה את העולם כולו ביוון. הוא היה זה שעל ידו, או בסיבתו, בגינו, אז העולם נתון ל... העולם נמצא תחת יוון. זאת התרבות. וזה עד עצם היום הזה כידוע. הפיוס שהוא התפייס בזה שימנו את קצב הזמן, את השנים, את התאריכים, ימנו את זה לשנת מלכותו, אז הוא הבין שגם פה מונח צלם ברך. הוא התפייס בזה משום שהמכוון, מה שהוא רצה מתקיים גם על ידי זה. ממשלת אלכסנדר, פירוש הדבר שאנחנו מבטלים רחמנא ליצלן, אנחנו מבטלים את סדר הזמן שלנו לסדר הזמן שלו. זה מניין אחר של זמן, זה זמן שהוא לא יוצא מבראשית, הוא כמובן גם לא יוצא מהחודש הזה לכם. זה סדר זמן של אלכסנדר, זה סדר זמן של מלך יוון השליט את זה. הרב אחר כך. והדבר באמת תמוע מאוד. זה באמת הרי תמוע. מה לנו ולאלכסנדר? מה לנו ולא? בסך הכל, כל מלכותו כולה ערכה 4 שנים. כמו שנתנבא דניאל, וכעומדו תישבר מלכותו. 4 שנים הוא מלך. אז מה לנו ולא? עד היום, עד הדורות האחרונים, יש כאלה שמונים עד עצם היום הזה. עדיין מונים לשטרות, עד עצם היום הזה. מה לנו ולא? כבר מזמן, פגר מובס, מה לנו ולאלכסנדר? אנחנו ממשיכים למנות. אבל זה ברור. הכוונה שלו הייתה שהמניין שלו גם הוא צלם בערך. הבדל מכריע בין צלם בהיכל מקום וצלם בהיכל זמן. אין הבדל מכריע. זה צלם וזה צלם. והוא העמיד, הוא תקע את עצמו, כן, לסדר הזמנים. וכשמונים לשטרות, זאת אומרת, תמיד נזכרים כאילו בשליטת אלכסנדר, בזה שאלכסנדר השליט על העולם את סדר הזמן שלו. זאת הייתה הכוונה שלו, אבל אנחנו, מה לנו ולזה? למה אנחנו ממשיכים בזה? אז כבר הזכרנו פה כמה פעמים במשך השנים. הזכרנו פה את דברי רב ניסים גאון, הזכרנו את זה פה כבר כמה וכמה פעמים. דברי רב ניסים גאון, שהוא אומר את זה דרך הילוכו, אגב. הוא אומר את זה באגב. השנה שמלך אלכסנדר, זאת השנה של פיסוק נבואה. באותה שנה מת הנביא האחרון. הנבואה פסקה מישראל בשנת מלכות אלכסנדר. ושם ברב ניסים גאון, בדרך הילוכו, בדרך אגב, אז הוא מדבר על דברים שקרו, מדבר על מתי ירד רב לבבל. אז הוא אומר שירידתו של רב לבבל הייתה בשנת כך וכך לפיסוק נבואה, שהיא תחילת ממשלת אלכסנדר. אחר כך הוא ממשיך ואומר, מתי נפטרו רבינה ורבש? אז הייתה פטירתם בשנת כך וכך לפיסוק נבואה. ושוב, אשר היא שנת ממשלת אלכסנדר. שנת מלכות אלכסנדר. זה עוד עניין, כן, אבל רק כדי להבין. ישנם שני קצבי מניין. יש מניין שמונים שעות יום ומניין שמונים שעות לילה. היום נמנה לשעות. הלילה נמנה לאשמורות. אין בלילה שעות. זאת אומרת, אין אפשרות בלילה לעמוד. בכל אופן, לא בני אדם רגילים. אין אפשרות בלילה לעמוד על שעות. זאת אומרת, אני מדבר מצד טבע הדברים, לא כשלוקחים כלים שיש בהם איזה סימנים מיוחדים. בטבע הדברים, בן אדם נמצא, אדם כמו שהוא, נברא ונמצא בעולם. אז היום מחולק לשעות. רואים, מחלוקת בגמרא, עד כמה האדם טועה. 2 שעות, אולי 3 שעות. אולי רק שעה אחת. עד כמה בן אדם יכול לטעות? אבל בן אדם רגיל שמסתכל בעולם, אז הוא יודע, הוא רואה שעות. שעות, ביום. בלילה לא רואים שעות. מי שיודע לשמוע, מי שיודע להאזין, מי שיודע להקשיב לחמור נוער, או לאישה מספרת עם בעלה, או אני יודע. אלה מיני סימנים שאף אחד לא יכול לעמוד עליהם, הם דברים נסתרים. מה נעשה באשמורת הראשונה, מה נעשה באשמורת השנייה, מה נעשה באשמורת השלישית. מה שכתוב בגמרא בברכות. אבל אלה דברים שאדם רגיל לא יכול לעמוד עליהם. על כל פנים, הלילה לא מחולק לשעות. כלומר, קצב הזמן, סדר הזמן של הלילה הוא שונה מסדר הזמן של היום. סדר הזמן של היום הוא נמנה. כהמשך מתחילתו. היום התחיל בנץ, והוא ממשיך והולך, אז הוא ממשיך מתחילתו והלאה. זה סדר הזמן. סדר הזמן של הלילה זה כמה עוד יש לקראת הבוקר. זה סדר זמן אחר. זה סדר זמן שהמוקד שלו הוא הבוקר, הוא העתיד. אין לו מוקד בהווה ואין לו מוקד בעבר שממשיך. המוקד שלו, הנקודה שהיא, אותה נקודה שהיא הקובעת, שממנה יוצא הזמן של הלילה. אז הנקודה הזאת היא בשחר. וזאת האמת, כן. זה מאמר מוסגר, זאת האמת. אנחנו מונים מתחילת ממשלת אלכסנדר, אנחנו מונים מניין אחר בעולם. העולם היה נראה אחרת כשהייתה נבואה בעולם. כשבורא העולם ניבא את בני אדם, היה בעולם, דיבר עם בני אדם, אז היה עולם אחר. העולם היה נראה אחר. בעולם כזה שאפשר להכחיש שבורא העולם נמצא בו. להכחיש. אפשר, יכול לבוא מישהו ולכפור ולהגיד חלילה לית דין ולית דיין. חלילה. את הדבר הזה חידשה יוון. זה החושך של יוון. האפשרות לכפור לא הייתה בעולם כל זמן שהייתה נבואה. לא הייתה שום אפשרות לכפור. זה לא ייתכן, לא ייתכן לכפור. כיצד החי מכחיש את החי? איך זה ייתכן? בורא העולם נמצא פה כשהייתה נבואה בעולם. אבל כשנסתלקה הנבואה מן העולם, וכביכול בורא העולם שותק, אילם, מי כמוך באילמים, כמו שהגמרא אומרת. כביכול נעלמתי דומייה. אומר הבורא יתברך על עצמו. הוא לא מנבא יותר, הוא לא מדבר יותר, הוא לא מתקשר עם בני אדם. אין שום קשר. אז יכול לבוא מצב של כפירה גמורה, יכול לבוא מצב של לית דין חלילה ולית דיין, רחמנא ליצלן. זה נקרא חושך. זה נקרא חושך. שוב, בזמן שהדעת תופסת את עצמה כחלק ממציאות גדולה יותר, מהמציאות השלימה. אז כאן קל לאדם יותר לכפור בעצמו מאשר לכפור בשם יתברך. ואם יעלה על הדעת, לשון הרמב״ם, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו נמצא, אין שום דבר חלילה יכול, חלילה וחלילה, אין שום דבר יכול להימצא. כי הוא המציאות עצמה. ממילא זה לא עולה על הדעת. זה פשוט לא עולה על הדעת. זה לא ייתכן דבר כזה. אבל יוון הביאו לעולם דעת אחרת. דעת שתופסת את המציאות. המציאות כולה היא מה שאני רואה. המסגרת הזאת, אותם דלת אמות. שאותם אני רואה, זאת המציאות כולה. כל מה שמחוץ לזה, כל מה שמעבר לזה, הגיס דעתו לחשוב שכל מה שהוא לא הגיע אליו אינו אמת. אחמנה לצלן. מאז שיוון בא לעולם, אז המניין, סדר הזמן שלנו, הוא מכוון לקראת הבוקר. אנחנו מחכים לרגע שבורא העולם יחזור אלינו, יחדש את הנבואה. אנחנו מחכים לרגע ששוב אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיך. סדר הזמן באמת נשתנה בזמן ממשלת אלכסנדר. אבל לא כמו שהוא היה סבור אותו אחד. לא מה שהוא חשב. אנחנו מחזיקים חזק מאוד במניין שטרות. ובגולה, כך כתוב שם בברייתא דסדר עולם, ובגולה מונים לשטרות לזמן ממשלת אלכסנדר. כאן נמצאת, המניין הוא מניין שבעיקרו אנחנו מונים בגולה. כאן במניין הזה מונח כל הציפייה לישועה. עומק הציפייה לישועה מונח במניין שטרות. לכן אותם ברי לבב מכלל ישראל, אז הם לא דילגו, כל רבותינו הראשונים, בזמן שהם כותבים תאריכים, אז הם משתמשים גם במניין שטרות. הרמב״ם ביד החזקה מביא, בכל מקום שהוא מביא, כך וכך וכך, שטרות. כשהוא מביא תאריך, אז הוא מזכיר גם מה התאריך לשטרות. ובגולה מונים לשטרות, לזמן ממשלת אלכסנדר. המניין שאנחנו מונים לשטרות לזמן ממשלת אלכסנדר, זה מניין שכל כולו, בגולה, כך כתוב בברית, כל כולו ציפייה לישוע. כאן עומדים, כלל ישראל עומד ומצפה, מתי יחזרו הימים ההם שלפני ממשלת אלכסנדר. אלכסנדר הביא את זה לעולם. נחזור לענייננו. אלו שתי הטומאות שהוריד היוון לעולם. שתי החשיכות שיוון השליטה על הלבבות. אז עוד פעם, החשיכה הראשונה זה תפיסת הדעת שתופסת את עצמה כהכל, רואה את עצמה כקובעת, כקנה המידה לכל המציאות כולה. זאת התומה אחת, והתומה השנייה היא התומה של לתת מציאות אמת למה שאין לו מציאות. זה נקרא לתת מציאות אמיתית, מציאות רחמנא ליצלן מהידה, אתה באמת. זה מה שסותר את מה שכתוב בתחילת התורה. מה שסותר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ככה ננסה להבין עוד נקודה אחת, וזה כך. שתי מידות, שתי מידות, ממידותיו יתברך, מידות עיקריות, ממידותיו יתברך, להבין היטב, יוון התכוונה לפגוע בהם, להבין, תומעת יוון, אותה תומעה שנקראת יוון, התומעה הזאת התכוונה לפגוע כמו שהזכרנו, היא התכוונה לפגוע במה שאנחנו אומרים בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד נסתר על ידי קדמות. כפירה של קדמות סותרת את מה שאנחנו אומרים בהשם אלוקינו השם אחד. השם אחד פירוש שהוא המציאות, וכל מה שיש, כל היש שנמצא בעולם, הוא מרצונו יתברך. כל זה ממציאותו יתברך, מרצונו יתברך. כל מי שנותן חלילה מציאות אמת, סותר את שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד. הדבר השני שנסתר על ידי יוון, זה כוח מלכותו יתברך. זה ברור. לא ייתכן שאני אהיה מחויב למשהו שהוא מחוץ לעצמי. אין בעולם אפשרות, אין מה שיכול לחייב אותי. אין מישהו מחוץ לעצמי שיכול לחייב אותי. חלילה, עוד פעם, צריך לזכור, אנחנו מדברים פה, כשמדברים על יוון מוכרחים לדבר דברי כפירה. אבל הדברים הם בטלים ומבוטלים מעיקרה ורחמנה ניצלן מהידעת. אין לו לאדם, לא ייתכן, להבין היטב, לא ייתכן שאדם שתופס שכל המציאות כולה עד ל, כן, עד לעומק העמוק ביותר שלו, אז כל המציאות כולה נקבעת רק על ידו ועל פיו, ורק ממנו, ממנו, ממנו יתד, ממנו פינה, לכל המציאות כולה. אז לא ייתכן שאדם כזה ימצא את עצמו מחויב אל מה שמחוץ עליו. הוא יכול להיות מחויב בדיעבד, כן? יכול להיות מחויב משום שהוא יותר חזק ממני, אז הוא יכה אותי אם אני לא אתן לו. אבל מחויב חיוב של מלכות, דהיינו לקבל מרצוני אותו עליי כמלך. המלוך תמלוך עלינו, לא אם השול תמשול בנו. המלוך תמלוך עלינו. מלכות זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. בני אדם יכולים לקבל ברצונם מלך, אבל המלך הזה הוא עשוי בדמותם ובצלמם, והוא עושה את מה שהם רוצים. כן? אז לכן הם מקבלים אותו כמלך ברצון. אבל כשמדובר על מלכותו יתברך, משהו שהוא מעבר לנו, מציאות גבוהה יותר, ואני אמצא את עצמי מחויב אליה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. זה דבר שהוא מבחינתם שלהם סותר את עצמו. נמצא שתי התומעות של יוון, הן מכוונות כנגד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כנגד שני הדברים שאנחנו אומרים פה. זאת אומרת, מה שנקרא בלשון חזל, הנפש החיים מעתיק את זה, מה שנקרא ייחוד העילה וייחוד התתה, בשני הדברים האלה אנחנו מקיימים ייחוד השם ידברה. אנחנו מייחדים אותו כמלך, ואנחנו מייחדים אותו כמציאות אחת. כמה מציאות, כמה מציאות. החובה הביאה אותם, את בני חשמונאים, את כהניך הקדושים. החובה הביאה אותם להילחם. אבל כשהם גמרו להילחם, אז הם הגיעו לשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז הם הגיעו להאיר את המציאות האמיתית. זה מה שקרה בחפהי. חפהי זה, אנחנו לא מבינים ברמזים, אבל בכל אופן זה הרי מה שמלמדים אותנו. חף דלת זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ששם הייתה כל המלחמה כולה. כפהי זה החנו בחפהי. איכן הם חנו? איפה הם חנו? מה היה מקום החנייה שלהם? לאן הם הגיעו? הם הגיעו לתפיסת מציאות אמת ששם אין מקום ליבה. במציאות האמיתית, יוון בטל ומבוטל. כל מי שמעמיד את עצמו כמציאות נגד מציאותו יתברך. אז כשמגיעים לחפהי, אז מציאותו בטלה ומבוטלת. ישנם שני שמות שהם משמותיו התברך, שהשמות האלה הם בסוד אני ראשון ואני אחרון. שני שמות, אני ראשון ואני אחרון. השם הראשון הוא שם זה שם ש זאת מילה שמשתמשים בה הרבה, אבל כשם אז זה בין השמות שאסור לומר אותם. אז אנחנו נאמר אקיה. זה שם שאסור אי אפשר להזכיר אותו לבטלה. ומהשמות שאינם נמחקים, כך כתוב בשולחן ערוך. זהו השם הראשון. השם הראשון, זה סוד אני ראשון, אקיה. כביכול בורא העולם אומר על עצמו. אני הוא זה שממני כל העתיד. זה פירוש השם. אני ראשון, שכביכול בורא העולם אומר על עצמו שהוא זה שממנו כל העתיד כולו. כל מה שעתיד בא ממנו. כל מה שעתיד לבוא, כל מה שצריך להיות, אז הוא כעתיד ממנו. השם הזה סותר קדמות, כמובן. השם הזה אומר שהוא הקדום לכל. כל הדברים האחרים הם עתיד שממנו זה בא. הוא זה שמביא אותה. זה פירוש השם. זהו שם, זהו השם של אני ראשון. אני ראשון. השם של אני אחרון, זהו השם של מידת המלכות. א', ד', נ', י', כביכול, כביכול, בורא העולם מראה את עצמו, מגלה את עצמו כמלך העולם, אדון העולם. זהו השם של מידת המלכות. כנגד שתי התומעות האלה של יוון, שתי התומעות של יוון, שהם סתרו את השם ההוא ואת השם הזה. אז תקנו לנו, וכאן נמצא העומק, הסוד של מה שמגלים לנו רבותינו. תקנו לנו הלל בגימטריה א' ד' נ' י' והודעה בגימטריה א' ה' י' ה'. תקנו את הימים האלה בהלל והודעה. הלל, הלל. פירוש המילה הלל. המילה הזאת בעצמה. המילה בעצמה, המילה הלל, עניינה אור. כך כתוב הראשונים, בהלו נערו עלי ראשי, כמו שידוע. הלל, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם. הלל פירושו, הלל פירושו, להאיר, להאיר, לגלות. הלל בעצם נאמר, הללו עבדי השם. הללו עבדי השם. אי אפשר לומר הלל, אם הקטי עבדי, אם לא היינו יוצאים, אם היה הקטי חלילה, אם חלילה היה הקטי עבדי יוון ענה, אז לא היינו אומרים הלל. אנחנו אומרים הלל משום שיצאנו מהם. היא נוצחה מלכות יוון. זאת מלכות שהתבטלה. זאת מספיק, כל מה שנשאר ממנה נשאר במלכות הרביעית. אבל כמלכות בפני עצמה היא התבטלה. הללו עבדי השם כנגד התומעה הזאת שלא מאפשרת מלכות, אז כנגד זה אנחנו אומרים הלל. כנגד לקיחת מציאות לעצמנו שהיא לא שלנו, חלילה, התומעה הזאת שיוון הביאה לעולם, כנגד זה באה הודעה. וזה מובן. את זה עושה הודעה. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. כנגד שתי התומעות האלה, אז עשו אותם ימים טובים בהלל והודעה. המאמר הראשון, ויאמר אלוקים הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ההבדל שבין אור וחושך, ההבדל שבין אור וחושך זה שאור זה תפיסת המציאות עצמה, וחושך, בחושך המציאות לא נתפסת, אלא המציאות נתפסת כמסקנה מתוך מה שאני רואה, מתוך מה שאני חש. זאת אומרת, בחושך אני יכול רק להסיק דברים, אני יכול רק לבנות דברים בדעת, אבל המציאות עצמה לא מתגלה לי. בחושך אני יכול לחשב. אם אני רואה, זאת אומרת, אם אני חש, אני מושיט יד, ואני רואה שכאן יש דבר כזה, אז אני יכול כאילו להסיק מזה. מה קורה הלאה? שהדבר הזה ממשיך הלאה עד המקום אחר. אבל אני לא יודע את זה, אין לי תפיסה בדבר בעצמו. האור נותן לי תפיסה במציאות בעצמה. החושך לא מאפשר לי תפיסה במציאות בעצמה, וכל התפיסה כולה היא נתפסת רק מתוך חישוב, מתוך הדעת, כאילו. אבל זאת לא תפיסה במציאות בעצמה. ההבדל שבין החושך של יוון לבין האור, מה שנקרא כנר מצווה ותורה אור, ההבדל שבין שני הדברים האלה זה שבחושך הם הפקיעו את תפיסת המציאות עצמה מהעולם. המציאות נתפסת רק מתוך מסקנות, מתוך חישוב, מתוך את הדבר הזה, מבו אני חש, מכיוון שאני חש בו, אז ממילא יוצא מזה, זה זה וזה וזה, עד המקום שאני יכול להגיע בחישוב. יותר מזה אני לא יכול להגיע. אבל כשמואר אור, אז המציאות בעצמה נתפסת. זה מה שרצינו לבאר היום. כ"ה בכסלו, זהו הזמן שבו מתעורר בחזרה המאמר הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור. מהמאמר הראשון, כשהתחיל יהי אור, אז לפי סדר הזמנים, בשבעת ימי בראשית, ששת, שבעת ימי בראשית, כמו שכתוב בראשונים. כך כתוב בחזר, כתוב ברוקח. בשבעת ימי בראשית הרי כתוב בחזר שעדיין שלט האור הגנוז, כל שבעת ימי בראשית, עד למוצאי שבת, שעד אז ירדה חשיכה לעולם. אבל זה היה בשבעת ימי בראשית במסוים. אבל לפי סדר הזמנים, אז מכ"ה באלול ואילך, חוץ מהאור הגנוז, לפי טבעם של דברים, לפי סדר המאורות, אז האור היה פוחת והולך. האור פחת והלך עד שהוא הגיע לחושך גמור. חושך גמור. וכאן נקודת ההבדל. כאן נקודת ההבדל. כשהעולם הלך וירד והגיע עד לחושך גמור, אז באו אותם אלה שהם חושך על פני תהום. אלה שהם המלכות של החושך. אלה קיבלו את הדבר הזה כמציאות. וכאן בדיוק, באותו כ"ה כסלו, אותו כ"ה כסלו, שכאן נמצא בעולם אותו שורש שיחזיר בחזרה את הדברים למאמר הראשון של יהיו. זה מה שקרה בכ"ה בכסלו. שוב, יוון שליטה בעולם. יוון שליטה, אין תרבות אחרת בעולם, רק התרבות הזאת. זאת התרבות שנשתלטה על העולם. והרמב"ן מעריך בזה הרבה מאוד, בזה שהמלכות הרביעית יצאה מיוון. הרמב"ן, זה לא נתפס בדפוסים הרגילים, זה לא נמצא, כי הצנזורה השמיטה את זה. זה קטע ענקי, קטע גדול מאוד. הצנזורה השמיטה את זה בפסוק, וצים מיד קיטים, ועינו אשור, ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד, בנבואת בלעם, בפרשת בלק. אז על הפסוק, וצים מיד קיטים, יש שם עריכות נפלאה מאוד ברמב"ן, אבל זה נמצא רק ברמב"נים החדשים. זאת אומרת, ברמב"נים שהתפיסו את הכל, והכניסו את כל ה... כל מה שהצנזורה השמיטה. אז שם כתוב ברמב"ן שהמלכות הרביעית היא ענף מיוון, וצים מיד קיטים. כל המלכות הרביעית כולה היא ענף של יוון, והיא זאת שהשליטה את אותה תרבות יוון על העולם. ותרבות יוון, שתי הטומאות האלה, שתי הטומאות האלה, עדיין קיימות. עדיין. הן קיימות מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד בכוח ובמה שנראה לעינינו בעוצמה רבה. אותה דעת שתופסת את עצמה כעיקר, ואותה תפיסה שתופסת את הדברים, את כל, את עצמנו ואת כל מה שקורה פה, רחמנא ליצלן, כמציאות אמת. יחד. שני הדברים האלה, אותם חף ד' וחף ה', שהם ביחד מן ת', יחד, חף ד' וחף ה', דהיינו, שני הייחודים, שני ההפקעות משתי התומעות האלה. אז כאן העולם עומד, או כאן, או חלילה בממתת שערי תומעה, לבטל את כל החף ד' והחף ה' ביחד, או להחזיר אותם ולהעיר אותם. אלו הימים הטובים שהם כביכול בורא העולם נתן בליבם של חכמי ישראל בלי נבואה, בלי שום דיבור מלמעלה, בלי שתהיה נבואה, בזמן שכבר מנו כמה שנים טובות לשטרות לממשלת אלכסנדר. כבר היה פיסוק נבואה הרבה זמן, במועד הזה של חנוכה, כשהוא קרא. בלי נבואה, ובלי כל זה, נתן השם בליבם של החכמים, את ההערה הזאת, בוא ולעשות אותם לימים טובים בהלל והודאה. וכמו שאמרנו, הלל והודאה. ההלל, שאם הוא נאמר נכון, אז הוא מוציא אותנו מטומאה אחת, וההודעה, אם היא נאמרת נכון, מוציאה אותנו מהטומאה השנייה. כבר כתוב בראשונים, שיוון נקראת כך על שם, זה כבר כתוב ברמזים של רבותינו הראשונים, יוון נקראת כך על שם כאילו תית היוון, מין ביצה שכששוקעים בה, קשה לצאת, או אפילו בלתי אפשרי לצאת, אם שוקעים מאוד, אז כבר אי אפשר לצאת. טבעתי בתית היוון, שקעתי ביוון מצולה ואין מעמד, כך אומר דוד אמר. שקעתי ביוון מצולה ואין מעמד. ייתן השם. ובעזרתו יתברך. אבל אם אנחנו נמלא את חובתנו כראוי, ונעשה אותם ימים טובים באמת בהלל והודעה, אז נזכה גם לראות במהרה בימינו, לעת תכין מטבח מצר המנבח.